לחרוב של רב שמעון בר יוחאי. אברך יקר וחשוב שאל אותי השבוע רב שמעון בר יוחאי, איך אכל מן היום הראשון מן החרוב והמעם אול, חשש על אול? הלו שלושת השנים הראשונות זה אול, איך רב שמעון בר יוחאי קיבל חרוב ונהנה ממנו מן היום הראשון? לכאורה היה צריך להימנע במשך שלושה שנים מלאכול מן החרוב, שהרי בעלתם או לא עושה שלושה שנים אסור לאכול מפרי העץ. וראיתי במספר ספרים לדורותיהם, בעיקר ספרי הגדולים בפולין בגליציה, הם אהבו להשתעשע בסוגיות מעין אלה שדנים בשאלה זו, מדוע לא חשש רב שמעון בר יוחאי לחשש אורל מהחרוב שהוציא פירותיה מן היום הראשון. כיועצה בדובו יש לשאול, בשבס דף כיף נהיינו מדבייס, שם מספר בגמור המסה בחוס הדחות, שנפרצה לא יפרצה בסדאי, בשבס היה זה, ולא יגדרה, הוא עמד בנסוין, הוא לא גידר את הפרצה שנפרצה בחצר או ביום השבת, ונעס על אינס, ואולצו בו יצלף, וממנו יהויסו פרנסוסוי ופרנוסס אנשי בייסוי. מעץ הצלף שעלתה כאשר הוא עמד בנסוין ולא גידר את הפרצה שנפרצה בשדה ובשבת, וגם שם כתוב נעס על הנס ואולצו לא הצלף וממנה יויסו פרנסוסו ופרנוסו סנשי בייסוי. ראיתי בספר אחד שאומר שיכול להיות שמס באויסוי חוסד היה בחוץ לארץ, ויף על פי שאול הנוהגס גם בחוץ לארץ, אבל בברוך אסלאם הדבוב ומדבייז מבואר, וכך נפסק בירדי הסמן ריש צדק דלת, הצלף כידוע נותן שלוש סוגי פרי. בצלף יש אביונס, כפריסן ותמורן. והפרי החשוב שמוציא הצלף זה אביונס. בחוץ לארץ לא גזרו אורלה על הצלף, אלו על אביונס, אבל כפריסן ותמורן אינו אורלה נוהגס בהם. אז יכול להיות שהסיפור היה בחוץ לארץ. ופרנוסוסוי ופרנוסס בייסוי היו מן התמורים והכפריסן, ומן אביונס באמת לא אכל בשלושת השנים הראשונות. אבל חזר לו אומרים בכל מוקם שכתוב מעשה בחוץ לדחות, הכוונה לרבי יהודה בר עילוי. רבי יהודה בר עילוי היה בארץ ישראל, מאחרון התלמידים של רבי עקיבא, מרבי סייני שבדורם, וכל הוועילם למירון, לרב שמעון בר יוחאי, רבים עומדים על אם הדרך ומתפללים גם בקברו של רבי יהודה בר עילוי. ואם כן, מן הסתם גם אותו מסה היה בארץ ישראל, אבל שם לא כתוב שנהנו מן הפירות בשלושת השנים הראשונות. יכול להיות שבאמת שמרו על דין אור לקידבוי, ואחרי שלושה שנים, לשנים ארוכות, ממנה הויסו פרנסוסו ופרנוסס אנשי בייסוי. אבל רב שמעון מן הסתם לא רעב במשך שלוש שנים, לא, אי אפשר לרעוב במשך שלוש שנים. ואם כן, איך הסתדר רב שמעון עם הבעיה של אורל בחרוב שלו במשך השנים הראשונות? ואין לא אמר מצד פיקוח נפש, פיקוח נפש דורך כל התורה כאילו לא היה לו משהו אחר, אז בהכרח שאכל אורל. אין זה ישו והמסקבל על הדעת. הלוי בהמתן של צדיקים אין הקודש ברוך ימי ויתקולה על יהודם צדיקים עצמו לכל שכן. ואף על פי שפשוט הדבר שכאשר אדם אוכל מחול הסוסיס כדי לפקח נפשוי, זה לא מוגדר כתקול, זה לא תקול. כאשר חזל אומרים בהמתן של צדיקים אין הקודש ברוך ימי ותקול וצדיקים עצמון לא יקול שכן, הכוונה שצדיקים לא עוברים בשויגג על איסור של מחול הסוסיס, כי שויגג על כל פנים זה תקלה. שויגג צריך כפור, שויגג בלאבן צריך להביא קורבן חטוס, והקודש ברוך הוא שוי מרגלי חסידו. אבל כאשר חסיד אוכל מחול הסוסיס כדי לפקח נפשוי, זה לא תקלה, זה מצווה רב. נסתפקתי בהזדמנות אחרת, חזל אומרים עלו בימד אף למטס, אל תקרי ונתמי סומל ונתמתם. מחולות הסייס מטמטמים ליבוי של אדם. ומה כאשר אדם מפקח נפשוי במחולות הסייס? יש טמטום הלב או לא? יש לעין ולהסתפק בדובו. האם זה תלוי רק בחפצה? במחולות הסייס בכל זאת, זה מחולות הסייס גם כאשר אוכלים אותם לפקח נפשוי. או שמה זה קשור בחטא, בעניין החטא. ולכן כאשר אוכל מחולות הסייס בשויגג, ודאי שיש טמטום הלב, אבל כאשר הוא מקיים מצווה במחולות הסייס, אבל אולי, איסה בהטא לחיד, מצווה ועבר לחיד, וטמטום הלב לחיד, וזה תלוי רק בחפצה. יש שיטה אחת בדברי הראשונים, שכבר הזכרתי מספר פעמים, שיטה מחודשת עד למאוד, באור זרוע, הלכס יולדס, סימן קובב באור זרוע. אור זרוע מביא שיטה, שיאף על פי שבכל הסירה שבתוירה אסור להיות מחמיר, ומי שנמצא במצב של סכנה, אחרי לשש בסכונה מצווה ומחויב לפקח נפשוי בכל הסירים שבתוירה, אבל בחולס הסירס מותר לו להחמיר. אי אפשר לכפות עליו לכל מחולס הסירס. ומנתם הזה סובר השיטה הזאת, בשאלה הידועה שמביאים כל הראשונים, הרש והרון, הראש והרן במסכתס יומה, מה הדין כאשר אחרי לשש בסכונה צריך בשר, ויש אחת משתי אפשרויות. או שיאכל נבלה, או שישחוט בהמה או עוף ויאכל. ונחלקו הראשונים מה עדיף, מה ראוי יותר. יש אומרים, ודאי עדיף שיאכל נבלה, נבלה זה רק לאו. שחיטה בשבס, בשעה מלאכות שבס, הלא יש בהם מיסקורס ומיסס בייזדן. יש ראשונים שאומרים להפך, כי שחיטה בשבס הותרה לגמרי, אבל במחולות הסירס זה רק דחויה, אי אפשר להגיד הותרה. בכל זאת זה מחולות הסירס. אבל לפי השיטה הזאת באור זרוע יש מרכיב נוסף, יש נושא נוסף בשאלה הזאת, במחולות הסייס מותר לו להחמיר. ומכל מקום נראה לי שאין זה ראוי, לא ייתכן, הקודש ברוך הוא עושה נס בשביל רב שמעון בר יוחאי ורב אלעזר בן הוי, קודש הקודשים, אז הוא צריך להכיל אותם אורלה. הלו, היד השם תקצור, הוא יכול היה לעשות נס שהאורבים יביאו לו, כפי שהביאו לליאור הנביא, שהאורבים יביאו לו כל יום מנה מוכנה מהבדת של העד אחרי עדס. מה, איך של הכי טוב, אז שהקודש ברוך הוא עושה נס לרב שמעון בר יוחאי, נס דחוק שמאלץ אותו לכל אור לו, איסא דאורייתא כדי לפקח נפשוי, אין זה מתקבל על הדעת, ולכן אנחנו צריכים לחתור ולמצוא דרכי הבונה אחרים, איך הסתדר רב שמעון בר יוחאי עם הבעיה של אור לו בחרוב שלו. נגיע גם לכך. זאת אחת הדרכים שצריך לדון בהם. אבל קודם כל, בנוגע לנושא של פיקוח נפש, אין נראה שזה היה העניין. הזכרתי מקודם את העניין של מעשה וחוסד אחד, שנעשה לנס, ועלתה לו צלף, כתוב בשלו הקודש על מסכת השבס, והחידו בספר דבש לפי מביא כך בשם המדרש, בשם ילקוט, שאותו חוסיד שנעשה לו נס היה הנכד של צלופחוד, וצלופחוד מקושש עצם היו לחד מנדאום בשבס דפצד הגבוב, וכאשר הוא שהיה ניצץ מנשמתו של צלופחוד עמד בנסויין של שמיר השבס, הוא תיקן את החטא, את הפגם של צלופחוד, ולכן נעשו לנס ועלתה לו צלף אחד עץ צלף, וזה רמז לצלופחוד כדי ללמדני שבכך תוקן הפגם של צלופחוד של אחד מנדומה בגמורה היה מקוי ששייצים. אבל מכל מקום לענייננו, אמרנו שבויסר חוסד לא יקושי כולהי, שם לא כתוב שהתפרנסו מן העץ בשלושת השנים הראשונות, אבל מה נעשה עם רב שמעון בר יוחאי והחרוב שלו? אולי דבר שנבא לעולם בדרך נס, אין בו איסורי אורלה או שאר איסורים? בסנהדרין דף נ"ט יש סיפור מעניין בגמורה. מעשה ברב שמעון בן חלפתא דהב כאוזל באורחי, רב שמעון בן חלפתא הלך לדרכו, ובאו מולו שתי עריות שנהמו ושאגו לאומתו, רב שמעון מחלפתא רואה שהוא עומד בסכנה גדולה, נושא עיניו למרום ואומר, רבוני של עולם, הכפיר הם שואגים לטרף ולבק איש מאל אוכלו. הם שואגים לטרף, תן להם לאכול. וירדו שתי אטמס מן השמיים, שתי ירחיים של בשר ירדו מן השמיים. האריות התנפלו על ירח אחד ואכלו אותה, ואחר כך אכלו לדרכם ונשאר ירח שני. רב שמעון בן חלפתא מן הסתם הבין שאם מן השמיים ירדו שתי ירחיים ומן השמיים הלא ידעו שהאריות יאכלו אחד, מדוע ירדו שתיים? מן הסתם צריך לקבוע הלוכה לדוידס. אז הוא אסף את הירח השני והביא אותו לבית המדרש ושאל בבית המדרש, דו בזה טהור או טמא? בשר שירד מן השמיים, טהור או טמא? אמרו לו, אין דו וטמא יורד מן השמיים. השאל אחד מהחכמה חי ישיבה, ואם חמור ירד מן השמיים, גם נאמר שזה מותר? אמרו, אכן כך, אין דובר תומי יורד מן השמיים. גם חמור שירד מן השמיים, מותר באכילה. אין דובר תומי יורד מן השמיים. האם נוכל לומר, אם כן לפי זה, מכיוון שאותו חרוב, בעל העולם בדרך נס, שום נברו מיין לוי וחורב למחולוי. וזה ודאי נוצר בדרך נס, והוציא פירות מיד, אף על פי שחזל אומרים שבדרך כלל חרוב לוקח 70 שנה עד שהוא מתחיל להוציא פרי. ואם כן, גם זה בכלל אין דו וטומי יורד מן השומיים? יש לחלק, יש לחלק טובה. אם בדידית עלי הייתי אומר שאין להוסף על דבר חזל, אין דו וטומי יורד מן השומיים. יש מינם טהרים ומינם טומיים. חמור קרוי בתוירה להבדל בין הטומי ובין הטור. לא אמרו אין דובר אוסי יורד מן השמיים. לא כל מחולס הסירס זה בכלל תום. יש במינים, יש מינים טהרים ומינים טמאים. אבל איסורים לא מוגדרים, לא במקרוי הקודש ולא בדבר חזל מינים טמאים. אורלה זה לא תום, אורלה זה איסור. מנהלן להוסיף על דבר חזל ולומר אין דובר אוסי יורד מן השמיים. תום יש בו פגם. דובר תום לא יורד מן השמיים. אבל אין בכך הכרח שכל מה שיורד מן השמיים אין בו איסור. ועוד הייתי מחלק בין דבר שיורד מן השמיים ובין דבר שנוצר באדמה בעולם הזה בדרך נס. גם כאן זה הרחבה, זה לא בכלל דברי חז"ל. שם מדובר בדבר שירד מן השמיים, אין דבר תמיד יורד מן השמיים. אבל אין בכך הכרח שכל דבר שנברא ונוצר בדרך נס לא שייך בו איסור. ועוד היינו מחלקים, גם אם היינו מרחיבים ואומרים לאו דווקא דובר תומה אני יורד מן השמיים, גם דבר איסור הוא בכלל דובר תומה, אבל עדיין אפשר חילוק שלישי. אולי מין שבעצם הוא תומה או אסור אני יורד מן השמיים, כאשר כל החפץ הוא רוכב עליו איסור או תומה, מה שאין כנור לו שהוא רק איסור זמני שלושת השנים הראשונות בכלל אורלה. אבל המין לכשעצמו הוא מין טהור, מין מותר. ואם כן, מכמה וכמה דרכים אפשר לחלק מן סוגיס הגמור בסנהדרין נינטס, ששם קבעו שאין דו וטומי יורד מן השמיים, לסוג ידידן שבו היינו אומרים שום דבר לא יורד מן השמיים, לא מדובר בדו וטומי אלא בדבר איסור, ואפילו לא מדבר בדבר שיש בו איסור מוחלט, אלו איסור שתלוי בזמן, דהיינו שלושה שנים. ויאב על פי שפרס הוא עולה ששלושת השנים הראשונות אין להם היתר, אבל מכל מקום, עצם המין הוא מין היתר, אלה שהפירות ששלושת השנים הראשונות הם אסורים. ועוד חילוק רביעי היינו אומרים, שאולי הדבר שנוצר בדרך נס לא יכול להיות תמה, אולי גם לא יכול להיות אסור. אבל בנידון דידן, האילן, העץ, החרוב נוצר בדרך נס, ואחר כך הוציא פירות. הפירות שיצאו מן החרוב, אולי הם כבר אינם בכלל, אין דו וטומי יורד מן השמיים. אבל אנחנו לא מוצאים שאין דו יורד מן השמיים לבטלה? זה לא... אי אפשר לדמות את זה לדברי חז"ל. ירד עץ מן השמיים, אבל מהיכן נאמר שדיני תורה לא נוהגים בו? יש שלום מעניין שלוח הקודש. היום לכבוד ל"ג בעומר אנחנו מדברים קצת בסגנון אחר, אבל זה הכל דברי תורה, זה הכל על מקורות נאמנים. בסנהדרין ס"ה מסופר, אני לא זוכר על איזה תנועים, אבל בסנהדרין ס"ה מסופר, אני לא הרגשתי טוב היום ואתמול אז לא יכולתי לבדוק את כל המקורות, אבל בסנהדרין ס"ה מסופר על כמה תנועים שבכל מעלה שבס, בכל ערב שבס, היו בוראים בסייפי יציר עגל תלצה, היו בוראים עגל והיו אוכלים ממנו בשבס, כך מסופר בסנהדרין ס"ה. והשלו אומר שאותו עגל היה פטור מן השחיטה, לא היה צריך לשחוט אותה בכלל. עגל שנברא בסייפי יצירה פטור מן השחיטה. והשלו אומר שיוסף הצדק הוציא את דיבת אחיו רע, והוא אמר לאביהם, ליאנקב, שמוכרים אבי מן החי, אומר השלו, גם הם היו צדיקים גדולים, ויוסף לא ידע שהם בראו את הבהמס הנעל בסייפי יצירה, וממילא הוא פטור מן השחיטה ולא שייך בו יסר עבר מן החי, ולכן הוא סיפר ליאנקב שהוא ראה אותם אוכלים עבר מן החי. הוא לא שיקר, אבל הם היו צדיקים גמירים, הם ברו את הבהמות ואת החיות שאכלו מהם בסייפי יצירה, ומה שנברא בסייפי יצירה לא צריך שחיטה ויהם בו יסר עבר מן החי. לפי דברי השלו, אז לפחות מקצת מן הפקפוקים שאמרנו מכוח דברי גמור בסנדן ניינטס נופלים לפי שתעשה שלו. הרי גם שם לא מדובר בדבר שירד מן השמיים, גם שם לא בדבר במין תמה, גם שם לא מדובר באיסר חפץ, בעצם במין אסור, ואף על פי כן אומר השלו, לא שייך בו איסר עבר מן החי, לא שייך בו איסר נבלה, הוא לא צריך שחיטה, הרי שדבר שנוצר בסייף יצירה בדרך נס, אין בו פגם כלשהו, הוא לא צריך תיקון, לא שייך בו איסור, ולפי זה אולי גם בנדידן, מכיוון שחרוב נוצר בדרך נס, הוא פטור מצומס המייסס, אין בו אורלה, הוא טהור וראוי כל כולו. כך יוצא לך אורה מדברי השלו. אבל עצם דברי השלו גם הם דברי חידוש, ואם כן עדיין צורך עיון. ומכיוון שיש בידינו לחלק בכמה וכמה דרכים, בין פשטס דברי חזל בין סנדרין ניינטס, שאמרו אין טוב וטוב יורד מן השמיים, לנדידן. אבל גם אילן שאולה מיילוב יש בו, ובהמשך דברינו נגיע לזה. זה גמור בתנס קופאי בכלל שאסור להנס ממעשה ניסים. אז איך רב שמי נהנה ממעשה ניסים? אם יספיק הזמן נעסוק בקיצור גם בסוגיה הזאת של מעשה ניסים, אם נגמור קודם כל עם אורלה. מכל מוקוים, זה נקודה אחת. הרב רוזנטל העיר אולי מצווה תלייס באורץ שענה. יש תשובה מעניינת בבייס יצחוק, תשובה בייס יצחוק ירדאי חלק בייסים עם פי דלת. הבייס יצחוק היה רבי יצחוק שמלכס, היה רבה של אמברג, לא נעצום. והספר שלו ספר נפלא, אבל התשובה הזאת כל כולה בעניין חסידס ורמז, והוא באמת רוצה לומר שאולי מצווה סטליאס באורץ שענה, כי כל המצווה סטליאס באורץ זה לחפר על חטא שלו. לא ניכנס לדברים שאין להם לפחות יסוד הלכתי בחלק הזה של השיעור, אבל יש רדק ידוע בספר מלוכים בייז פרשת ד' פוסק ז' במעשה של אלישע הנובי שאמר לאישה הענייה שתשאל משכנותיה קדים כלים ריקים, ובדרך נס התמלאו כל הכלים שמן. ושם כתוב ברדק בשם התוספתה, אינני יודע איפה התוספתה, אבל הרדק היה ראשון, והוא מביא בשם תוספתה שהאישה שאלה את הנובי, את אלישע הנובי, האם היא צריכה לעשר את השמן, והוא אמר מכיוון שהיא קיבלה את השמן בנס זה פטור מן המעשרות, היא לא צריכה לעשר. כך כתוב ברדק בשם התוספת. הרי לאן שאף כאשר לא מדובר בדובתום, ואף כאשר לא מדובר בדבר שירד מן השמיים אלא דבר שנוצר בדרך נס, ושם מדובר במצווס התליאס באורץ, מדובר במייסה, והוא אמר שמכיוון שבדרך נס נברו השמן, הוא פטור מן המעשרות. האם מתוך כך נוכל לדון גם בנדנדידן, שמכיוון שבדרך נס נוצר החרוב והוציא פירותיו, יש פטור מן וורלו? אבל יש לך לכתוב, אם השמן נברא בדרך נס, אז זה לא קשור עד מסרת יסול, לקידוש יסורץ. חייבתם את המעצס וכל המצס התלוי יסבורץ תלויים קודם כל ביניקה, ביניקה מירץ יסול. ואם השמן עברה בדרך נס ולא יצא מזיתים, זיתים שגדלו מעד מסקוידש, מירץ יסול, אז ודאי שפטור מן המייסס. אבל כאן מדובר בחרוב שנוצר באדמה, מנסתם ינק מן האדמה, אלא בדרך נס, הוציא את פירותיו במהירות. ואם כן, אי אפשר לדון גם מתוך דברי הרד"ק והתוספתא לפטור כאן ממצוות אורלה. לא, היה שמן בכלי אחד, והיא הביאה 100 כלים אחרים וכולם התמלאו שמן. מה? אז מה אם היה שמן בהתחלה? אז מה? השמן זה לא אדמה. שמן זה לא קרקע, אין כאן יניקה, מה זה משנה? אבל כל השמן שהתרבה לא בא מפרס ארץ יסול, הממילא פשוט לכל אלה שפטור מן המייס. אני לקשעצמי, אני לא בטוח בכלל שמדובר שם בחייב תמס המאסס מעיקר הדין. איפה היה כל הסיפור הזה של אלישע הנביא? אולי אני לא זוכר טוב. מה? איפה היה כל הסיפור הזה של אלישע הנביא? איפה זה היה? אני יודע, גיאוגרפית אני שואל, אני ציטטתי מספר מלאכים. מה? ואף על פי כן, אף על פי כן, ליבי יאמר לי שלא מדובר דווקא מתרומס המייסס. מדובר מן הנויג לעשר כל דבר שקיבלו, כמו הדין של מייסה כסופים, ושאליים היא צריכה לעשר את השמן, שאליים הדין תרומס המייסס מלצד הפשיטה שאין כאן חיוב של תרומס המייסס, אין כאן פרש של ארץ ישראל. ועל זה באה התשובה שמכיוון שהיא קיבלה בזה דרך נס מן השמיים, היא לא צריכה להפריש מזה שום דבר. כך נראה לי לפרש את כל המסה מתן שהרד"ק מביא מן התוספתא. אבל מכל מקום, אם כדבורי, אם כדרכי, ודאי שזה לא נוגע לענייננו כלל ועיקר. אבל גם אם נפרש שמדבר בתרומס המייסס מצד חייב תרומס המייסס, עדיין נראה שענה הוסם, שהרי שם זה לא פרס ארץ אסור, לא הייתה יניקה מן האדמה, ולכן פשוט שאין חיוב של מייסו, מה שאין כן בנדנדידן של החרוב. דבר שנוצר בדרך נס, האם יש לו בכלל דין של החפץ? השמן הזה שטבע בדרך נס הוא שמן זייס בכלל? ראיתי שמביאים קושיה בשם הדברי חיים. זה לא כתוב בדברי חיים, אבל כך מביאים. על נס פח השמן של חנקה, שהנס שהתרבה השמן שהתרבה בדרך נס, לכל זה לא שמן זייס. ומנוי לסמור יש להדליק משמן זייס אך, כוסס למור. ואם כן, אותו שמן שהתווסף בדרך נס, זה לא היה שמן זייס. ומה התירוץ? התירוץ הוא שזה כן היה שמן זייס. אף על פי שלא יצא מהזיתים, אבל מי שברא זיתים יכול לברוא שמן זייס. השמן זייס זה השמן זייס בטעמוי, ברכוי, במראהו, במרכיבים שלו, זה שמן זייס. וגם שמן זייס שנברו בדרך נס הוא גם כן שמן זייס. אף על פי שבנס חנקה יש גם מקום לומר אבל השאלה הזאת שייכת יותר לעניין של חנקה. אין הכרח שהשמן התרבה, וזה היה הנס של נס חנקה. יכול להיות שנס היה שמעט השמן הספיק ודלק יותר זמן. לא יהיה בי אלו להדליק יום אחד ונעת הנס ודליקי ממנו שמונה יומים. אז מי אומר שהשמן התרבה? יכול להיות שנשאר כמות קטנה של שמן אלא שהספיק לשמונה יומים, עשות גברנט ונשתויס גברנט. השמן דלק ולא נשרף, והנה הסנה בויה בייש, והסנה איננו אוכל. זה היה הנס של, של חנקה, של פח השמן, ולא שהתווסף שמן שנוצר בדרך נס. אבל גם אם נניח שהשמן התווסף, אז מכאן ראיה שגם שמן שנברא בדרך נס. אבל אם זה שמן זייס, דינו כשמן זייס לכל דבר. הלא רש"י מביא בפרשס בשלח, שגם במן היה נס, ובירב שבס לאחל לקיטה סמן, לאחל שבני ישראל כבר לקטו את, הזמן, את המן, הוא התרבה ונהיה יותר, ויאף על פי קיימו בו את המצווה של לחם משנה, ויאף על פי כן ברכו עליו את הברכה. זו שאלה לחוד, איזה ברכה ברכו על המן? זה לא כל כך פשוט, איזה ברכה ברכו על הזמן? הבני יששכר מביא שתלמידיו של רב הרשל הזדצ'ויבר פעם ישבו ודנו איזה ברכה ברכו על המן. הוא מביא בשם אחד מזיקנה חסידם שהוא אמר שלא ברכו כלל, כי כל העניין של ברכס הנהנן זה רק להעלות את הנצויציץ ולקדש את המחל, אבל המן שהיה לחם אבירן, לחם מן השמיים, לא היה צריך שום תיקון, ולכן לא ברכו בכלל ברכס הנהנן על המן. הבן ישחי אני חושב אומר שברכו המויצי לחם מן השמיים, זה היה נוסח הברוך, לחם מן השמיים, לא ברכו המויצי לחם מן האורץ, המויצי לחם מן השמיים, כך ברכו. אבל מכל מוקם חזינן שגם המן שהתרבה בדרך נס היה מן, ואם כן גם שמן שמתרבה בדרך נס הוא שמן, וחרובים שגדלים בדרך נס הם חרובים, ואם הם חרובים לכאורה חרובים יש כאן, הם גדלו מן הארץ, יצאו מן העץ, ואם כן עקת את צורך ביור צורך אין, מדוע לא היה בעיה של אורלה עם אותם החרובים? יש ריטבו מעניין בקדיש של עמד זיין ומדבייס, כתוב בריטבו בני ישראל במדבר ממה אכלו מצה. הריטבו אומר שאי אפשר לומר שאכלו מן המן, כי מצה אין יועצים בו ידי חבוסוי אלו מחמשס מן הדוגן, והמן לא היה מחמשס מן הדוגן. אומר הריטבו הם אכלו כזייס מצה מן החיטה, ועשה דוי חלוסס אף על פי שזה היה חודש, ושאר סעודתם אכלו מן המן. כך אומר הריטב"א בקידוש ל"ז עמוד בייס, הרי שבמן אי אפשר לצייס ידי חויבס מצה. מה הפלא? זה לחם מן השמיים, אבל זה לא היה חמשס מן הדוגן, מה שאין כן השמן של חנקה, זה היה שמן זייס. ואם זה שמן זייס אף על פי שנברא בדרך נס זה שמן זייס, אבל מן גם בדרך נס לא היה חמשס מן הדוגן. במחילת יש ויכוח מעניין בין הבלוזה המידוי לתנא אחר, אני חושב רבי שיהיה בן חנניה, כך אני חושב, ומחילת בפרשס בעלו יצחו יש מחלויקס. חדמן דאומר אומר במן הרויצה מבושל הוי ומזבש אלוי, הרויצה אפוי היה נאפו אלוי, ועידך רבלוזה המידוי אומר הרויצה מבושל הוי ותוים בו איתם כל המבושלים שבו אלום, והרוצה אפוי היה תואם באותם כל האפויים שבו אלו. במה נחלקו? רב לוזה מדוי אומר שהמן בעצם לא השתנה, לא השתנה כלל, וכל הנס היה בלגושס הטעם, בבלוטות הטעם שבפה האדם היה הנס, לא במן, המן לא השתנה. אלו שאדם הרגיש בו כל הטעמים שבו אלו כפי רצוינוי. רבי שיה בן חנני אומר לא, הרצון של האדם פעל בעצם שינוי בעצם המן, הרוצה מבושל היה מזבש אלוי, והרוצה אפוי היה נאפה לו. אז יכול להיות שלשיטתו לפחות הרוצה חיטים היה הופך לו כאילו זה חיטן, והרוצה פס האוירם זה היה נהיה לו פס האוירם, אבל אין בזה הכרח. יויסה נרא שהרצון של אדם פעל בישול ואפיה ותיקון וצלי, אבל המן היה מן כצפיחס בדבש, המן לא השתנה בעצם. ואם כן מובנים דברי הריטפו, מצה אי אפשר לצאת, זה לא חמשס מן הדוגן. אבל מכל מקום בדברי רש"י בפרשת בשלח רואים שגם המן שהתרבה בדרך נס היה לו דין מן, אולי במן כי כל המן היה בדרך נס, אלו גם מה שירד מן השמיים היה בדרך נס. אבל מכל מקום נראה מן המקורות הנ"ל שגם מה שנוצר בדרך נס בעצם שמו עליו, ואנחנו לא אומרים מכיוון שהוא יצא בדרך נס אז הוא לא שמן, הוא בדיוק מה שהוא, בין אם הוא נברא, בין אם הוא נוצר בדרך הטבע, בין אם הוא נוצר בדרך נס. ואם כן, גם מה שנוצר בדרך נס שמו עליו, יש לו את הדין של החפץ כפי שהוא, ואין להוכיח מאיש הסבדיה ששלם מאליש הנובי על השמן, והוא אמר שזה פטור מן המייסס, שם זה פטור מן המייסס כי זה לא מארץ ישראל, אין בו קדיש ישראל, זה לא פרס של ארץ ישראל. ועדיין צורך דיו בנידן דידן בחרוב של רב שמעון בר יוחאי, כיצד הוא אכל מן החרוב ולא חשש לו. עד כאן רבי סיין, ניסינו לבדוק בדרכים שונות כדי ליישב את הקושיה הגדולה רב שמעון בר יוחאי, כיצד לא חשש משמעו. הם התקשו והעריכו למצוא דרכים עם ההלכה כל כך פשוטה, אבל אולי יש פרחה לתירוץ הזה, כי הרמב״ם כותב שם בהלוך אבוב בפרק י' מהלכס מעשה שני, את שיעור המי אלף במוקם תורשם פוטו מן הוואלו, אבל מתי? בזמן שאינו עושה כדי טיפולו. אם העץ עושה כדי טיפולו הוא חייב בעול. מה פירוש כדי טיפולו? אם יש כדאיות כלכלית לקצור את הפרי ולהביא אותו למקום יישוב כדי למכור אותו, אז חייב בעול. אם המרחק מן העץ הזה למקום יישוב איננו גדול וכמות הפרי שהוא מצוי הוא רב, והוא עושה כדי טיפולו, זאת אומרת ההשקעה כדי לטפל בהבאת הפרי מוצדקת, ההכנסה תהיה יותר מהוצאות הטיפול בעץ, אז הוא חייב בעול. והשורש של הדין הזה, היסוד העיקרי הוא האם זה קרוי עץ שנטוע למאכל, שמיוחד למאכל. אז עץ שיולה מאלף במוקם תרושם ומן הסתם הוא לא מיועד למאכל, הוא פטור מן האורל, אבל אם הוא עושה כדי טיפולו הוא חייב ביורל. ואם כן לכאורה היינו אומרים, נו, העץ הזה ודאי הוא היה מיועד להכיל אלף שמן ביחוי ולבלוז אבנו אכלו ממנו, ואם כן הוא חייב ביולה אף על פי שיולה מאלף במוקם תרושם. אבל אין זה דבר פשוט. ראיתי, וזה באמת היה חידוש בעיניי, אבל במשנה ראשונה, במשנה ראשונה זה אחד הספרים הנפלאים על סייד הזרועים כידוע, במשנה ראשונה במסכת אורלה פרק א' משנה בייס, על הדין הזה שעץ שיולה מיילוב במדבור או ביער פוטה מן הוורלה, אומר המשנה ראשונה אפילו הוא מדם בנה שם את ביתו או נתה אוהלו והוא אוכל מן הפרי אף על פי כן הוא פטור מן הוורלה. פרש הדובור, העובדה שביופן מקרי יש שם מי שאוכל מן העץ לא משנה את דינו, זה לא מחייב אותו בעול. רק כאשר העץ נמצא במקום שרובד יאלמה מן הסתם הוא מיועד להכיל על כל בני אדם ולא באופן מקרי, רק אז הוא חי בעול. כפי כל שאר ההלכות שקבעו שם חזל, שזה תלוי במציאות הדברים ברובד יאלמה, אם הוא נטע אותו חייב, עץ שעלם יהיה לו במוקם יישוב חייב, עלם יהיה לו במדבר איננו חייב, ואף על פי שמישהו מנה שם בית או שמישהו גר בקרבת מקום, עדיין אין זה עושה חיוב שלא עולה לעץ, רק אם הוא עושה כדי טיפולו, כי זה דבר קבוע לרובד יאלמה וזה מיועד להכיל. ואם כן אני הסדעתי, התשובה על שאלתנו מאוד פשוטה, עץ שיעולה מאלף במוקם תושם, אף המדם בנה שם בית פוטו מן הוורלה, רב שמעון בר יוחאי ורלוז המנוי קבעו שם את ביתם לא מתוך שהם כל כך רצו לגור במערה, אלא כפי שמסופר בשבת הפלמת ג' מחמסה גזירה. אז העובדה שרב שמעון בר יוחאי ובנוי אכלו מעץ החרוב לא מחייב אותו בעול, ומעיקר הדין העץ הזה פוטו מן הוורלה, אף על פי שנניח שכל שאר התירוצים אין בהם הכרח, מפשטס הלכס אורלה העץ הזה היה פטור מן הוורלה, ולכן אין צורך לחדש בו כל מיני חדישים מחודשים בנוגע לדובה שנוצר על ידי נס וחדוים. בכל עץ החרוב הזה שלכאורה עסקנו בו ברחוב מצד דין אחד מצד דין אורלה,
הסיפור הזה מסופר בבבלי בשבת הפלמת גימל וגם בירושלמי בשביעס פרק טס, ויש כמה שינויים בין הירושלמי לבבלי. והלשון של ירושלמי מאוד מעניין. בירושלמי כתוב שרב שמעון בר יוחאי התחבר במארס חרובין דתרומה. כך כתוב בירושלמי, במארס חרובין דתרומה. זה הלשון של ירושלמי, וזה מאוד תמוה. מה זה חרובין דתרומה? וכי יש דבר כזה חרובין דתרומה? לאחר שיפישו תרומה זה יהיה תרומה, וכאשר יפישו מעשר זה יהיה מעשר ראשון וזה יהיה מעשר שני. מה זה מרס חרובין דתרומה? הגרו מוחק את המילה הזאת, הוא מוחק תרומה. ורק לאחרונה דיברנו מה גורס הגרו, באיזה דרך הגרו הגיע. אף על פי שהתוסס אומרים בבבא בסרא שירושלמי משובשת מאוד ויש הרבה דברים שצריך להפוך את הגרסאות, ואם כן קל יותר להגיע בירושלמי מאשר בבבלי, וזה דבר ידוע, יש הרבה שיבושי לשון בירושלמי. הפני מוישה כותב שם במקום, מה זה מרס חרובין דתרומה? כך קראו למערה הזאת על שם הנס שנעשה בוי, וזה גם חידוש. על שם הנס קוראים שם שרומז לנס, אבל מה שייך כאן תרומה, בגלל שנעשה נס בחרוב הזה קוראו לו חרובין דתרומה, זה פספלה. אז לכל נראה כדברי הגרו שצריך למחוק את המילה הזאת תרומה מן הגרסה. שבוע ראיתי בספר, אני חושב ששם הספר קרם אפרים, כך אני חושב, של אחד מחכמי פוילן, רב אלטר שטיגליץ, סבו של רב אפרים ידידנו, ראיתי שם דבר נחמד שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, וזה מבוסס על בקיאות בדברי הירושלמי. הוא רוצה להציע ולומר שלא צריך למחוק את מה שכתוב בירושלמי, אלא לתקן את הנוסח שלו, לתקן את הגרסה. אולי במקום חרובין דתרומה צריך להיות כתוב חרובין דתמורה. ובירושלמי יש דברים כאלה. במסכת דמאי בירושלמי, פרק זין הלוך עבוב במסכת דמאי, כתוב הלוך בירושלמי, נשאל אודמה לגדשוי ויינו נשאל על תרימוסוי. איזה מין הלכה זו? זה מופרך מיסוידוי. בכל מרחבי השעס אדם יכול לשאול על תרימה כפי ששואל על הקדש. כל דבר שחל בפיו אדם יכול לשאול עליו. תרימה עד אלה יוסי ליד כהן, הקדש עד אלה יוסי ליד גזבר, אפשר לשאול עליו. פני מוישה אומר שם שצריך לשנות את הגרסה תמורה במקום תרומה. ועל תמירה אי אפשר לשאול, והוא היא ותמירוס אי הקדש, על תמורה אי אפשר לשאול, רק על הקדש. ואם כן, כמו שתמורה יכולה להפך לתרומה, אז אולי גם תמרה יכולה להפך לתרומה. וכוונת ירושלמי חרובין של תמרים. כי בכמה מקוימס בדברי המדרש כתוב, גם במדרש על מגילס אסתר פרק ווב, וגם בקהלת רבה פרק יוד, יש תוספת שלא כתוב בבבלי, כתוב שכרב שמן התחבא במערה, נבראו לו עצי חרובין ותמרים. כך כתוב פמיים במדרש. ומן הסתם זה גם גרסס הירושלמי. והלשון השתבשה במקום תמורים, במקום תמרים, השתבשה הגרסס ונכתבה תרומה. במדרש תלפיוס, יש ספר מיוחד במינו, מדרש תלפיוס משבט מיסו, לבעל שבט מוסו. והוא מביא הרבה דברים נפלאים שליקט מכל מיני מקורות, מקצתם מדברי חז"ל, מקצתם מדברי הקדמונים. במדרש תלפיוס הוא מביא בשם הרם גלנטי, שקיבל איש מפי איש עד רב שמעון בר יוחאי, שעץ החרוב של רב שמעון בערב שבת הוציא תמרים. או כפשטס המדרש, היו שני עצים, עץ חרוב לחוד ועץ תמרים לחוד, אלא שעץ החרוב בערב שבת הוציא תמרים. מדפתך שבת דקנצ'ון, איך אפשר שבס בלי אפס, אפס מחול לשבס? מה, הוא אכל חרובים שבס ואכל חרובים כל השבוע? המדרש אומר לא, היו חרובים והיו תמרים, בשבס אכלו תמרים. אבל מדרש תלפיוס, כך הוא מביא בשם הרם גלנטי, שקיבל איש בפי איש עד רב שמעון בר יוחאי, הפלא ופלא שיש קבלה כזאת, הוא כותב שעץ החרובים הוציא התמרים, ולפי זה נכתפי גרסס הירושלמי חרובין דתרומה, היינו חרובין דתמורה. לא שהיו עצים לחוד, עצי חרובים ועצי תמרים,
ערב החרוב בירב שבת הוציא תמרים לכובד שבת. מן הסתם גם בירב יום טוב כך, כך אני משער. אבל מכל מקום, זה היה החרוב של רב שמעון. והיום היה ל"ג בעומר, שהוא יום שמחה, יום גדול. אתמול בלילה היה לנו סעודה גדולה לכבוד הלילה של רב שמעון, ועסקנו קצת בקידושס היום. רב שמעון ורב אלעזר בן הורן נכנסו לתוך מערה ולא דאגו מה נאכל, מה נאכל מיד, או הן לא נזרע ולא נאסוף. נכנסו לתוך מערה בביטוחן שאין למעלה ממנו, שהקודש ברוך הוא יספיק להם כל צורכם, כל בני ישראל שיצאו מן המדבר, וגם ציידו לו יוסי להם. הקודש ברוך הוא אמר ללכת הזולחים, זוכרתי לחסד נעורייך, אהבת כל ישראל, לכתך אחרי במדבר בירץ לא יזריעו. רב שמעון ברח מביתו ולא סיפר אפילו לאשתו להיכן הוא הולך, כפי שמסופר בשבת הפלמת ג' נושם דעתן קלס, והוא חשש שמה כאשר יישרו את אשתו היא אולי תגלה את מקום מחבואו. אז הלכו למערה ולא סיפרו לאיש חוץ מאליהו, ואף אחד לא יודע היכן הם נמצאים, ולא דאגו מניין יאכלו, הם לא הביאו הספקה. זה מידס הבתוכן. בפרשת השבוע, בפרשת של מצווה שביסס האורץ בשנת השבע, כתוב בתורה, ונוסנו האורץ פיריו ואכלתם לסויבה, וכי סוימרו מה נאכל מייתו, הן לא נזרע ולא נעשה, וציוויסי אס ברכוסי. ונועם אל המלך הוא מביא בשם אחיו החוסד המפרסם לרב זישה. זה פעם אחת ויחידה כמדומני שהנועם אל המלך מביא משהו בשם אחיו רב זישה. הנועם אל המלך מביא בשם רב זישה, שאילו לא היו שואלים אז לא היה שום בעיה, צינורס השפע היו פתוחים. אבל וכי סוימרו מה נאכל, עם השאלה הזאת מקלקלים את צינורות השפע, ובדרך הטבע לא היו זכאים לקבל ברכת השמיים אלא וציווי סייס ברכוס. אבל לולא השאלה אז היה עוד יותר טוב, אלא שעל ידי השאלה קלקלו את צינורות השפע, ויש נס נוסף, וציווי סייס ברכוס. הנועמן המלך בשם הרב זו שמכוון לדברי הספון, הוא אחד הראשונים. הספון הוא אומר בסיגנן דידי, אבל יסויד הדובור דומה למה שהנועמן המלך מביא בשם אחיו. כתוב בספון ששתי מידס בשוים לשוויץ, אלה שלא שואלים כלל, אלה מקיימים את המצווה של השם בביטחון מוחלט שהקודש ברוך יספיק את כל צורכם שלא יישא רצוינוי, להם לא נאמר וציוויסי אס בחוסי. להם התורה אומרת ונוסנו האורץ פיריו, הכמות הרגילה של הפרי, אלא יש שם נס אחר, ואכלתם לסויבה, אוי חלקמו ומסבורך במים. וכדי השמרו במסכת סיום את הפלמטס, כל יום אף של שמן הצריק נשתל חוברוכו בלחם הפורם ובמנוחס, לא שהיה יותר לחם הפורם אלא נשתל חוברוכו, אוי חלקמו ומסבורך במים. וזה הברכה של ונוסנו אורץ פיריו ואכלתם לסויבה, וזה הברכה שהתקיים ברב שמעון ורב אלעזר בן הורן. היה עץ חרוב, אדם בדרך כלל 13 שנה לאכול חרובים אפשר לחלוט וגם להשתגע, אבל כרב שמעון ורב אלעזר בן הורן אכלו, זה לא היה אכילה רגילה. מן הסתם כשהם אכלו גת תות זה גם היה טעם של חרובים, הם לא הגישו בטעם. סיפרתי הרבה פעמים את מה ששמעתי ממוי ורבי הרבי מצאנז היה מספר חדשים לבקרים, סיפור שקרם הישמח מוישה בצעירותו. הוא היה עוזב את ביתו כל יום לפנות בוקר, היה הולך לבית המדרש והיה חוזר לביתו אחרי חצות כשכבר היה חושך. ופעם לא היה חדר שינה וחדר אורחים וחדר עבודה וסלון, והיה אפשר להחשיך חדר אחד ולשבת באור בחדר אחר. הם חיו בחדרון קטן אחד, והוא בא לביתו והיה חושך, הרבנית ישנה כבר והייתה מכינה לו כל יום צי המרק וקצת בשר בתוכו. יום אחד בבוקר היא קמה והיא רואה שהוא לא אכל כלום, המרק והבשר נשאר במקומו, ומאוד התפלה. אחר כך היא רצתה לשטוף את הכלים והיא לא מצאה את מי הסבון והסמרטוט שהיא שתה משתמשת בו כדי לשטוף את הכלים.
ושיירה בנחומה. כך אמר רב שמן לארי, בתוך 30 יום מס בנוי של רב אברום גלנטי וקיבל עליו תנחומים. כך מביא רב חיים ויטל בעץ חיים בשער הכבונס, כמדומני שזה דף פי זיין ומתבייס בעץ חיים. ולמדנו שרב שמן שמח ביום ל"ג בעומר, ורב שמן רוצה שבני ישראל ישמחו ביום הזה. בזכותו של רב שמעון בר יוחאי מגינה ביום הזה לכל השמחים בשמחו ישראל, לכל בית ישראל. רב שמעון הוא זה שאמר יוכל אני ליפטר את כל אוהלו מן הדין, בסוכה דף מ"ה עמוד בייס. אמר פעם אמר שם אברז'אן ערוף, זה הפוסק הדור בזמנו, אמר שם פירש את דברי רב שמעון, איך הוא יכול לפטור את כל אוהלו מן הדין. בסנהדרין צדק א' אומרים חז"ל שליוסד לו והקדוש ברוך הוא יבוא וידון את האדם, אז הוא ייקח את הגוף כדי לדון אותו. הגוף אומר מה אתה רוצה ממני, אני לא עשיתי כלום, רק הנשמה היא זו שחטאה, מאז שהנשמה עזבה אותי אני מונח בקבר כאבן שאין לו הופכים ואני לא יכול לעשות שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא יפנה אל הנשמה, הנשמה תאמר אני קדוש וטהור, מה שאני עזבתי את הגוף אני פורח באוויר כציפור ולא עברתי על שום חטא שבתוארת, מה אתה רוצה ממני? מי עשה קודש ברוך היא? זוירק נשום אל תויך הגוף ודנו ישם ביחד. כאותו מלך שנטע כרם והושיב בו שומרים, הוא חשש שהשומרים הם אלה שיאכלו את ענבי הכרם, אז הושיב שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. אחד הוא נכה רגליים, הוא לא יכול לזוז ממקומו, ואחד עיוור. אלה שני השומרים ודאי שלא יוכלו לגנוב ולאכול את הענבים. אחרי חודש המלך עוזר, לא נשאר שום ענבים. אחי גר אומר, אני לא יכולתי לאכול, אני לא יכול לזוז ממקומי. העיוור אומר, אני לא ידעתי בכלל שיש ענבים, אני לא רואה. מה עשה המלך? הרכב חיגר על גבי סימא ודנו יסם ביחד. הוא הבין מה שני הבנדיטים האלה עשו ביחד. ככה הקודש ברוך היא זוירק נשום אלה תויך הגוף ודנו יסם ביחד. אמר אמר שם, אבל בשבת צדקים למדנו שניים שעושים פטירים, אבל זה אין היוכל וזה אין היוכל חיובים, אז אין לנו פתחון פה. ורב שמן פויטר, רב שמן פויטר בשבת צדקים שניים שעושים גם כשזה אין היוכל וזה אין היוכל, אומר רב שמן יוכל אני ליפטר את כל אוהלו מן הדין. לשיטותי ששניים עשו פטורים גם כשזה אין היוכל וזה אין היוכל, אני יכול לפטור את כל אוהלו כאילו מן הדין. וביום הדלילה של צדק כתוב בזויר שאותו צדק יושב ודוירש כל יום כילוי במסיפת דרקיה בבייזן של מעלה בגן עדן ואלן. וביום היום הזה אדם שויפר בלוסטר, ביום היום הוא הגודל הוא הפויסק, ואותו היום רב שמן יכול לפתור את כל הווילה מן הדין. ביום היום פוסקים הלוכי כמויסוי בשמיים, וזה שמחתם של בני ישראל בל"ג בעומר, כי ביוסי היום רב שמעון הוא הקובע ויוכל אני ליפטר את כל אוהלו מן הדין. אמרתי פעם רעיון דומה שאני חושב שיש בו טעם. בכסיבס קיף ג' מסופר על השקפתאי דרבי, תיאור מרטיט שאין כמו יסוי בכל השס, על השקפתאי דרבי, ושם כתוב לאחר שניצחו הרי למצמצויקים ונשבו הרוין אלוקים יוצאו בס כל מן השמיים ואמרה כל דהב בי השקפתי דרבי מזמן לך יואל המבוא. מדוע? מדוע כל מי שהשתתף ושהיה בהשקפתי דרבי מזומן לך יואל המבוא, ומדוע אנחנו לא מוצאים כדברים האלה בהשקבתם של תנועים ואמרו המחירים? אני חושב כך, רש"י מביא ברש פרשס אחרי מויס, מדוע נסמכו פרשס מיסס בני אהרן לפרשס יום הכפירים לומר לך, כפי שיום הכפירים מחפר כך מיסס צדיקים מחפר. מיסס צדיקים זה כמו יום כיפור. ובסוף מסכת סיום הנך לקורא בי וחכומים, חכומים אומרים אין יום הכפירים מחפר אלו לשובים ולא לשאינם שובים. רבי אומר את סימא של יום החפר בין לשובים בין לשאינם שובים, והרי מיסס צדיקים זה כמו יום כיפר. באשקפתאי דרבי הלוכי כרבי, ורבי אומר את סימא של יום החפר בין לשובים בין לשאינם שובים, ולכן יוצא בס כל מן השמיים כל דהב באשקפתאי דרבי מזומן לך יואל המבוא.
השקפת דרבי הלוכי כרבי, ורבי הוא זה שאומר את סימא של יום החפה, בין לשובם, בין לשיינם שובם, והרי מיס הסדיקים דוי מלאכי עולם אבו. יש תשובה ידועה בחסם סויפה, חסם סויפה ירדאי סימן רי שלמת ג' שבו חסם סויפה מתייחס לשמחה שעושים בירץ וסול בלג בוימר. תשובה מאוד מעניינת. הוא כותב ששמעתי שבלג בוימר בירץ יסול עושים חגיגה והילולה גדולה בעיר הקודש צבס. כך כותב חסם סויפר. אולי אז היו חוגגים בצבס, או שם המירון היה כמו צבס. ממרחקים כך שמע חסם סויפר שבצבס עושים הילולה ושמחה גדולה. ויאף שבוודאי סחורם רב מיועד כי כוונוסם לשם שומיים. כך כותב חסם סויפר. אבל אני הויסי מן הפרושים ולא הויסי נמנעים הוים. כך כותב חסם סויפר. שרי קושה סליקם של צדיקים כסלייפס בייס אלקייני. אז מה השמחו בכלל ביום הדהילולה של רב שמעון? כך כותב חסם סויפר. והוא מעריך בדברים. אבל בעץ חיים מעיד רב חיים ויטל על המעשה הנוירה שזה רצוינו של רב שמעון. מטעמים רבים נאמרו בדברים. אבל מכל מקום, מי ימויס הראשונים ובפרט גדוי להקבולה שמחו מאוד ביום הזה, ובזויר כתוב דברים כל כך מדהימים ונשגבים מהדברים שגילה רב שמעון בל"ג בעומר ביום הדהילולה דידי. ואם כן, ודאי שזה יום גדול ונשגב. ויהי רצון שסחיסוי יוגן אולייני, סחיסוי הגדולה של רב שמעון יוגן אולייני, יש סיפור שמספרים מהצ'ורט כברה ברב דוד מוישה, בנו של הריז'נר. בגימל חשבן, ביורצייט של הריז'נר, רב דוד מוישה מצ'ורט כפעם נכנס לבייס המדריש. הוא ראה את החסידים שותים לחיים, כמיניק חסידים, כשיש יורצייט, שותים לחיים ולא אומרים תחנון. זה הלכס יורצייט. והוא שאל את החסידים, ווס פרייטי זך, ווס איז דשמחה, מה השמחה? וכדרכם, מאוד פחדו מהצ'ורט כבר, כולם שתקו. הוא אמר להמיך עלייך סוג מבוסס בשמחה פני יוצאת, אני אגיד לכם מה השמחה של יוצאת. ביום הדלילה של צדק הוא מתעלה והוא עולה מהיכל להיכל. אז הוא סתית מנעלת מהיכל. אז מה עושים עם ההיכל שהתפנה? יש היכל שהתפנה. דוד זץ מנרן לחסידים אמר. התפנה היכל! הצדק עזב את דירתו והוא עלה קומה. אז מה עושים עם הקומה שהתפנה? מכניסים שם את החסידים. ויש טעם בדברים, הלא החסידים קשורים לרבי שלהם. אם הרבי עלה קומה אז הם יתרחקו? למה זה מגיע להם? הם לא קשורים אליו. אז אם הרבי עלה קומה, התפנה קומה, התפנה היכל, אז לשם מכניסים את החסידים. אבל מן הסתם את אלה שקשורים, אלה שקשורים. אז כל אלה שמתקשרים לרב שמעון בר יוחאי ביום הדהילולה דלי, כאשר הוא מתעלה, אז כולם מתעלים. כל אלה שאחוזים בשפילה דגלימי ועשה השמחה של יום הדהילולה, ירוצים ששחיסה יוגן אולייני ועל כל יסועל וכל בני יסועל שזקוקים לרפיאס וישיאס ונחומס, הקודש ברוך ירפא כל שברי לב. ובשחיס רב שמעון נזכה בקורב ביומייני לביאס הגויל ושמחס יסועל במהירו ביומייני יומי.